רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, אתם על רדיו סול, כי אני חייל. אני עורכת הדין הולי שוורץ, פותחת איתכם עוד תוכנית. וכמידי יום שלישי בשעה אחת אנחנו כאן ואנחנו מדברים על עניינים שהם רלוונטיים למערכת הצבאית, לצבא, לכל מי שלובש מדים. וגם היום אנחנו ככה נתמקד במי שכבר פשט את המדים, אבל דקה אחת לפני שאנחנו מתמקדים באוכלוסייה שפשטה את המדים, אני רוצה להקדיש כמה מילים למי ש... עומד להשתחרר או עומד לפרוש מהצבא. לאחרונה אני מקבלת הרבה פניות, בעיקר של חיילים, שחושבים שעם השחרור או הפרישה, כל דבר שליווה אותם בשירות הצבאי ייעלם, יתפוגג, ולמה הכוונה? פונים אליי לקבל ייעוץ משפטי ואומרים לי, תקשיבי, הייתה לי בעיה בשירות הצבאי, הייתה לי חקירה פלילית למשל, שתלויה ועומדת נגדי במהלך השירות הצבאי. האם הבעיה הזאת תתפוגג כשאני אשתחרר? כי אז אני כבר לא מעניין את המערכת הצבאית. אז כדאי לדעת שהתשובה היא לא. הבעיה לא מתפוגגת, זאת מחשבה שגויה. הצבא יכול גם להמשיך ולחקור וגם להעמיד לדין, גם פלילי וגם משמעתי, גם אחרי שחייל ישתחרר או משרת קבע פרש מצה"ל, גזר את החוגר, כמו שאומרים החבר'ה. אמנם יש על זה מגבלות, וזה לא שניתן להעמיד לדין לנצח על עבירות שבוצעו במהלך השירות הצבאי, אבל חשוב לדעת, האקט הזה של גזירת החוגר או השחרור לא פותר את הבעיה, לא מעלים אותה, התיק נשאר, חקירה פלילית ממשיכה לקרות, ולכן צריך לשים לב לדברים האלה ולפתור אותם בעדיפות, תוך מודעות גם לנושא הזה של השחרור. אז עד כאן בסוגיה הזאת, ואני אעביר עכשיו את השידור לסוגיה של לשמה, מה שנקרא התכנסנו כאן היום, ונגיד צהריים טובים לאלוף משנה במילואים, אמיר שוצמן. אמיר, צהריים טובים.
צהריים טובים, מצוינים, שמח להתארח.
מעולה, שמחים שהגעת. בוא רק תתמרכז כדי שיראו אותך כמו שצריך רגע, באמצע, רגע. בדיוק לצד השני. אז נציג אותך ונגיד שכמו שאמרנו, אתה פורש אלוף משנה במילואים, אתה פורש של חיל האוויר, ולפני כמה חודשים, ככה ממש טרי, גם מונית למנכ״ל צוות, שזה ארגון גמלאי צה"ל, ארגון גדול שקיים כבר, אם אני לא טועה, 60 שנה. תפקיד מכובד לכל הדעות.
תפקיד מדהים.
מדהים.
סגירת מעגל לכל מי ששירת בצבא ועשה קריירה צבאית.
מעולה. אז כמה זמן אתה כבר בתפקיד שנראה ש...
אז אני חצי שנה בתפקיד.
אוקיי.
נכנסתי בראשון ביולי.
אוקיי.
עם הרבה מאוד מוטיבציה ורצון טוב. אחרי שבאמת, כפי שאת ציינת, עשיתי קריירה של 28 שנים בחיל האוויר, בתפקידים של ניהול ומשאבי אנוש. פרשתי ב-2006.
והגעת לצוות.
לא, לא הגעתי לצוות ישר, פרשתי
ב-2006. לא, בסדר, עשית עוד כמה דברים. אנחנו נתמקד פה בנושא הזה של צוות. גילוי נאות, אני אגיד מראש, אני לא חברה בצוות, אני לא משתייכת לצוות, ודווקא בגלל זה חשבתי שנכון שתגיע לפה, כי רציתי לשמוע יותר על גוף שאמור לייצג אותי, ובפועל אני לא משתייכת אליו מבחירה. אני מניחה שיש עוד אנשים שרוצים לשמוע על הגוף הזה, איפה הוא יכול לייצג אותם, במה הוא יכול לייצג אותם, ולמה אני, שבחרתי לא להצטרף, לא יודעת, אולי עשיתי טעות, אולי עשיתי בחוכמה, בוא תגיד לי אתה.
טוב, אני מקווה שבסוף התוכנית הזאת תגידי לי איפה מצטרפים או איך מצטרפים.
יש תפסים, אתה אומר. יאללה, מעולה.
וכמוך אולי עוד רבים שמאזינים לנו כעת. בסך הכל באמת, כפי שאני מתייחס לתפקיד, ארגון צוות זה ארגון עצום. הוא נוסד ב-1960.
אוקיי.
ואני מעריך שמי שייסד אותו זה אותם אלה שהקימו פה את המדינה ונלחמו פה במחתרות והקימו את צה"ל, וכבר הגיעו לפרישה וחיפשו מישהו שישמור להם על הזכויות.
שידאג להם בהמשך.
ואני לקחתי את הדבר הזה ואני אומר היום, הייעוד של ארגון צוות זה לשמור ולהגן על זכויות הגמלאי או הפורש.
אוקיי.
ועל זה נרחיב. בארגון צוות כיום יש הרבה מאוד אנשים, זה 42,000 חברים, שזה מעל 90% מכל גמלאי צה"ל.
אוקיי.
בתוך זה יש גם 3,000 אלמנות של גמלאי צה"ל, אבל בסך הכל זה 90% מכל גמלאי צה"ל. זאת אומרת שאת נמצאת בקבוצה של 10% שבחרו בצורה
כזאת, שלו.
בהחלטה כזאת ואחרת.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד מבחינת, אם הזכרת 90%, אז בוא נדבר רגע אחד על גילאי הגמלאים.
גם כן, נתון מדהים. מנעד הגילאים בצוות הוא, אפילו יש כאלה שהם פחות מגיל 30, יש כאלה שפרשו בפרישה רפואית, נפצעו בצבא או מחלה ויצאו לפנסיה רפואית, אז הם גם זכאים להיות חברי צוות. ועד האישה הכי מבוגרת היא 108.
אוקיי.
אז היום אנחנו צריכים להיזהר לברך אנשים עד 120,
כי זה עלול להיות מסוכן.
ממש קרוב להגיע לזה. יש לנו כמה, הרבה מאוד אנשים שכבר חצו את גיל המאה, אבל המנעד הוא שיש 35%, אני קורא להם צעירים, 35%, שזה 14,000 חברים, שהם עד גיל 60.
אוקיי. ומבחינת המענה, כי לשמור על זכויות, או לתת איזושהי המשכיות, זה מאוד משתנה. הצרכים שלי, שעוד לא הגעתי לגיל 50, והצרכים של אישה בת 100 שתהיה בריאה, שונים. הדרישות שלי, הציפיות שלי, זאת אומרת, יש לכם פה מנעד מאוד מאוד גדול של אנשים. שאלה היא איך נותנים מענה לכזה מנעד של אנשים, כי אני אולי מחפשת עבודה, אישה בת 100 לא מחפשת עבודה.
טוב, זה לא קשור לזכויות. בזכויות, אם ניגע בזכויות שזה הייעוד של הארגון הזה לטעמי, יש כמה דברים שאנחנו אמורים להיות אחראים עליהם, ואנשים מצפים שנעשה את זה. ניתן כמה דוגמאות. ראשית, ב-2012 כל גמלאי צה"ל הופרדו מהמשרתים. עד 2012 הם היו צמודים למשרתי הקבע. זאת אומרת שאם אני הייתי אלוף משנה, ואלוף משנה קיבל תוספת שכר, גם אני כגמלאי קיבלתי אותה. ב-2012 כל עובדי המדינה, כל גמלאי המדינה, הופרדו מהפעילים. זה יצר אפילו קרע בצוות. היו כאלה שממש נלחמו, אפילו הקימו צוות חדש, הלכו לבגץ, זה לא כל כך עזר. חשבו שזה לא נכון, לא הייתה ברירה למען האמת, כי כל גמלאי המדינה, גם המוסד והשב"כ ומשרד החינוך, נפרדו. מ-2012 אנחנו צמודים למדד.
אוקיי.
כך שאנחנו, התפקיד שלנו זה לדאוג ולוודא שאם יש שחיקה בגמלה, אז שיהיה מישהו שייתן לזה פיצוי. אנחנו כל שנה נפגשנו עם ועדה בראשות מנכ״ל משרד הביטחון שתבדוק את הגמלה, יחד בוועדה ישבו ראש אקה, יועקל ומנכ״ל צוות, ובחנו את הדבר הזה. יכול להגיד לך שבעשר שנים האחרונות תמיד נאמר שאין, לא הייתה שחיקה בגמלה. אני כשנכנסתי לתפקיד, אחד הדברים שאמרתי שאני לא מבין בזה. אני רוצה לקחת מישהו שכן מבין בזה, שעשה לי סדר בדברים.
אוקיי.
ועשה לי עבודה מאוד מאוד מפורטת, שאני מזהם שיש, שכן יש שחיקה בגמלה, ואני טוען שכל מה שהוצג, הוצג לא נכון וצריך להציג את זה אחרת.
אוקיי.
ונלחם על הדבר הזה, כי יש לנו הבטחה שלטונית. מה זה הבטחה שלטונית? שר הביטחון, בעודו ב-2012, רות ברק, שלח מכתב ליושב ראש צוות ואמר, אנחנו מתחייבים שאנחנו נבדוק כל שנה האם יש שחיקה בגמלה, ואם אם תהיה, אנחנו נדאג לטפל בזה. עכשיו נראה איך זה בא לידי ביטוי.
אז עכשיו זה, אתה אומר, עכשיו זה המאני-טיים.
בדיוק, עכשיו זה המאני-טיים. העבודה הוכנה על ידי מישהו שהוא היה יועץ הכספי לרמטכ"ל אז, דאז. עבודה מאוד מאוד יסודית.
ועכשיו צריך להציג אותה?
ועכשיו צריך להציג אותה למקבלי החלטות. אני חושב שהיה צריך לעשות את זה כבר קודם.
לא משנה, מה שלא נעשה עכשיו צריך...
נכון, אבל זה לא מאוחר מדי. בסך הכל בעשר שנים האחרונות, המדד עלה, נכון לפני יומיים שהוא עלה ב-5.3%, הוא עלה לפני כן בעוד 6%, כך שעלינו ב-11.3%, מי שפרש לפני 2012.
אוקיי, אז אתם מתכננים עכשיו לפנות למשרד הביטחון?
בוודאי. בנוסף, יש כמה דוגמאות של צוות שהוא מגן על הזכויות הגמלאים, לדוגמה שהעמותה, התנועה לאיכות השלטון פנתה כנגד הרמטכ"ל לבג"ץ, וטענה שהוא נותן תוספות אחוזיות לפורשים, וטענה שזה לא חוקי.
הגדלות רמטכ"ל.
בדיוק. צוות ביקש להיכנס כצד, כמשיב בעניין, מכיוון שהוא מייצג 42 אלף איש שעלולים להיפגע.
אוקיי.
והוא משיב שם בשם גמלאי צה"ל, כאנשים שעלולים להיפגע. עכשיו שפרשו לא מעט אנשים בפנסיה צוברת, את יודעת, אולי, שכבר מ-2003 אין יותר פנסיה תקציבית. מעט מאוד אנשים עדיין בפנסיה תקציבית בשירות, ורוב רובם של המשרתים היום בפנסיה צוברת.
נכון.
כששמעו אותי אנשים שפרשו עכשיו בפנסיה צוברת, אמרו, אתה באמת מתכוון להגן ולשמור על הזכויות שלנו? אז בוא, תקשיב לנו, כי אנחנו מרגישים שפגעו בנו. ישבתי איתם, מסתבר שאנשים שהתגייסו ב-2003 עם תנאים מסוימים, כשהם פרשו עכשיו, גילו שחלק מהתנאים שהבטיחו להם נעלמו.
אוקיי.
פנו לצבא, ניסו בכל דרך. מסתבר שבאיזשהו שלב משרד האוצר פנה למשרד הביטחון ואמר, הפנסיה הצוברת היום יותר יקרה מהתקציבית, משהו פה לא תקין.
כן.
והורידו חלק מהזכויות שלהם. צוות, בהתחלה שלחנו מכתב לרמטכ"ל, ביקשנו להקשיב להם, לשמוע להם, זה לא כל כך עזר. עתרנו לבג"ץ כנגד הצבא. היום יש עתירה שלנו על נושא זכויות של כל מי שפרש בפנסיה צוברת.
אוקיי.
אז זה עוד
זה סוג בהיבט של הזכויות, אתה אומר. אוקיי.
ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, אם תרצי, אני יכול להרחיב על זה.
בואו נדבר רגע אחד על איך נותנים מענה מעבר לעניין של הזכויות. יש את הסיפור של הביטוח הסיעודי, שזה בכך בעצם ה... איך נאמר? זה גולת הכותרת שלכם.
גם.
אז בואו נדבר רגע אחד על הביטוח הסיעודי, ועל זה ש... על פניו הביטוח הסיעודי בכל המגזר הביטוחי, נקרא לזה, בכל שוק הביטוח הולך ונעלם, ורק פה נכון. זה קיים. איך זה יכול
זה
להיות?
זה זכות גדולה מאוד.
לא, אבל...
זה יתרון עצום.
כן, השאלה היא איך זה יכול להיות. אז
קודם כל, ב-2018 החליטה המדינה שאין יותר קולקטיבים, אין יותר ביטוחים קבוצתיים, סיעודיים.
אוקיי.
אישרו לשני גופים בלבד, שיהיה להם ביטוח קבוצתי סעודי. אחד מהם זה ארגון נכי צה"ל, והשני זה ארגון צוות, שהוכיחו שיש להם איתנות פיננסית ל-100 שנה קדימה. אני לא הייתי אז, אני גם לא יודע להסביר את העניין הזה, אבל אני מעריך שעצם זה שאנחנו נשענים על גמלה של משרד הביטחון, זה כנראה נתן את היציבות הזאת.
מה זאת אומרת נשענים על גמלה של משרד הביטחון?
שאנחנו כולנו מקבלים גמלה ממשרד הביטחון.
לא, אבל זה צוות הוא זה שפונה.
נכון, אבל אנחנו מייצגים 44,000 אנשים שבקבוצה שלנו, בפוליסת הסיעוד שלנו.
אוקיי.
אישרו את זה. אני באמת לא, לא הבן אדם לשאול אותו מה היה ב-2018, אבל עובדתית, רק שני גופים במדינת ישראל קיבלו את ההטבה הזאת.
אוקיי.
וטוב שאנחנו, יש לנו אותה גם כן.
אוקיי.
זאת אומרת שלהבדיל, לך אין היום שום אפשרות לעשות ביטוח סיודי, אלא רק דרך קופת החולים. ולנו יש אפשרות לעשות גם וגם.
כן, אבל היה שם איזשהו קושי במגבלה, אם אני זוכרת נכון, בסכום שאפשר לשלם, ועכשיו היה איזשהו שינוי, אתה רוצה להסביר רגע מה היה השינוי בנושא הזה?
לא קשור לביטוח הסיעודי, מה שיש היום זה שאנחנו, הביטוח הסיעודי שלנו נותן באמת קצבה לכל מי שמגיע למצב סיעודי, וזה מאוד תלוי בגילו, ככל שהוא יותר צעיר יותר, הקצבה היא יותר גבוהה.
ברור.
עכשיו גם הגענו להסכם עם חברת מנורה, שעושה לנו את הביטוח הסיעודי, להכפיל את זה, זאת אומרת, נוכל גם להגיע למצב, שנוכל להכפיל את סכום הקצבה בכפול, נשלם כפול את הפרמיה, ונקבל גם כפול אם נגיע למצב סיודי, כי מי שעבר אירוע סיודי עם אמא שלו לפני שנה וחצי, והבין שמי שיש לו פוליסה סיודית, הוא נמצא במצב אחר לגמרי, אני אומר, עדיף להיות בסייף סייד, שיהיה לי, הלוואי ולא ישתמש בזה, אבל אם יהיה, שיהיה לי, אני ואחותי, לצערנו, הוצאנו כל חודש אלפי שקלים.
אין ספק שאירוע סיודי
ואני אומר, עצם זה שיש לנו את היום אנחנו בכלל מציעים לצבא, להכניס לפוליסה שלנו את אנשי הקבע.
כן.
כדי לתת להם גם את האפשרות הזאת.
זה כבר משהו אחר. בוא נדבר רגע אחד על זה שאמרת 35% הם עד גיל 60. זאת אומרת שהרוב, יותר מחצי, הם אנשים מבוגרים יותר. ואני רוצה לשאול אותך, אני בעיניי, בוא תקן אותי, התדמית של צוות היא תדמית של ארגון מבוגר, איתי, לפעמים גם קצת כזה, אתה יודע, לאה בהתנהלות שלו. זה, הייתה לך חצי שנה, אין ספק שלהזיז ספינה כזאת גדולה בחצי שנה, זה לא משהו פשוט. ואני רוצה לשאול אותך, א', האם הייתה תזוזה בספינה בחצי שנה הזאת, ולאן היא מפליגה? סליחה שאני לוקחת אותך לדימוי חיל הים.
הכל טוב, באהבה. אחד הדברים שזיהיתי מהר מאוד שנכנסתי לתפקיד, שאין קשר בין אנשים הצעירים לבין צוות. אני יכול לקחת אותי דוגמה שאני כבר לא בקטגוריה של הצעירים, כי אני בן 62, ולא היה לי שום קשר לצוות עד שמישהו יתקשר אליי להגיד לי שמחפשים מנכ״ל לצוות.
אוקיי.
אומר מודה, הייתי בביטוח הרפואי. ואמרתי שצריך לעשות משהו בנושא הזה. פעם אחת עשיתי, אמרתי בוא נרים את הכפפה, ועשיתי אירוע אחד שהוגדר רק לצעירים. הגבלנו אותו עד גיל 60, זה האירוע בפארק הירקון, בזאפה, זה היה מדהים. פשוט הגיעו 1,100 איש.
איך פרסמתם אותו?
פרסמנו לכל מישהו,
לכל מישהו חבר צוות.
שחבר צוות עד גיל 60.
אוקיי.
קיבל הודעה, קיבל מייל.
לא נפתח אבל למי שהוא לא חבר צוות כדי להביא אנשים.
לא רק זה, לא, קודם כל הכל נכתב. אני חטפתי על זה מאנשים אחרים שאמרו, איך אתה מגביל את הגיל? מה פתאום? אני גם משלם דמי חבר, למה לי לא מגיע להיות? להקת איסלאם שהופיע שם עם יותר מגיל 60. היה סיפור, זה לא היה כל כך פשוט, אבל השורה התחתונה היא שהגיעו אנשים, אמרו, פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לאירוע, ואנחנו רואים אנשים פחות או יותר כמונו. זה היה שעה וחצי של אנשים שלא הפסיקו לרקוד ולשיר. היה שם הכל בצורה של צעירים. האוכל אפילו, המזנונים, היה הכל ברמה כזאת של שתייה ומזון שהוא יותר מתאים לאוכלוסייה הזאת. וזה היה מצוין. לקחתי את הדבר הזה והמשכתי הלאה. הקמתי קבוצת חשיבה. שהיו בן 80 איש, קצינים ונגדים, שפרשו בחמש שנים האחרונות.
אוקיי.
אמרתי, בוא נשב איתם ונסה להבין מה יגרום להם מה יגרום להם, א', חצי מהם לא היו בכלל חברי צוות, אני בכוונה לקחתי.
מעולה.
מה יגרום להם להצטרף לארגון? מה הציפיות שלהם מהארגון? איך אפשר לשלב אותם בפעילות? כי באמת...
ומעלה?
אז עלו הרבה מאוד תובנות. אגב, אני לא חושב שהיה משהו שנפלתי מהכיסא. היה ברור לי שמישהו שמגיע לסניף גבעתיים ורואה שם אנשים הליכונים, לא רוצה להיות שם.
ברור.
זה גם מה שאני ידעתי, גם אמרו לי. אבל אמרתי, בוא ננסה לעשות משהו אחר. מה שעלה שם, שתעשו לנו דברים, אנחנו לא כל כך חשוב לנו העיר שאנחנו גרים בה. קחו את התחומי עניין שאנחנו מתעניינים נכון. בהם, ובואו נעשה את זה אחרת.
יופי, למה? אז מה למשל?
אז לדוגמה, במקום לעשות עכשיו סניף עירוני, נעשה בכל, יש לנו 6 מחוזות על פני כל הארץ.
תכף נדבר על זה.
בכל מחוז נפתח סניף של צעירים, הסניף המחוזי הצעיר.
אוקיי.
שיגיעו, כל אנשים שגרים בשרון יוכלו לבוא לקבוצת ריצה.
תגיד, למה צריך סניפים? בוא, אם מי שגר באזור חיוג 03, יבוא לחוף הים בתל אביב לרוץ, זה, לא משנה מאיפה.
זה בדיוק העניין, לא צריך סניפים.
לא, אבל אתה אומר, בכל לצעיר... מחוז אנחנו נעשה גם לא, סניף צעיר.
כי היום, היום יש לנו 42 סניפים, אוקיי. מאילת ועד הגליל.
אין ספק שמי שגר בחיפה כמוני לא יבוא לרוץ בחוף תל אביב. אבל... השאלה היא למה צריך כל כך הרבה סניפים?
זה בדיוק מה שאמרת. לאנשים מבוגרים זה מאוד חשוב שהם יגיעו למקום שהם גרים בו. הם אנשים מבוגרים. הם אגב, מרביתם הם אלה שפעילים בנושא של תרבות ופנאי.
נכון.
אנחנו רואים בעיקר אותם מגיעים.
כן, אבל אתה לא רוצה, זה בדיוק העניין.
לכן ביטלתי את הסניף. לצעירים ביטלתי את הסניף. אמרתי, אין סניף לצעירים. אנחנו עושים עכשיו קבוצת ריצה, קבוצת רכיבה, קבוצת צועדים, קבוצת רוכבים על אופנועים.
אוקיי.
Okay. רוכבים בצוות, צועדים בצוות.
אוקיי. Okay.
אנחנו עושים את זה בפארק רעננה. תגיעו, ואנחנו עושים מעולה. קבוצה. ועכשיו אנחנו עושים את זה בכל הארץ. זה יהיה, פעם אחת זה יהיה בכל המחוזות שלנו בארץ לצעירים.
אוקיי.
Okay. פעם שנייה הלכתי לגופים שנהנים איתנו. מי הם נהנים שנהנים איתנו? חברות הביטוח שמבטחות אותנו. מנורה, פניקס, בנק אוצר החייל, אמרת להם, אני רוצה לעשות פעילויות, לחבר את הצעירים לצוות, אני מבקש מכם שתיתנו לנו תקציב חסות, וקיבלנו לשישה אירועים עבור רק צעירים, זאת אומרת, לא מה תקציב של צוות, נעשה שישה אירועים שמוגבלים לצעירים, דרך הדבר הזה אני מאמין שנראה יותר אנשים מחוברים, אבל זה לא מספיק. כי אני רוצה לראות אותם במדיניות.
רגע, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל נדבר תכף על המדיניות, זה מעולה. אני רוצה לשאול אותך, נגיד האירועים האלה, הרי בסופו של דבר, אני יודעת שהיו שנים רבות, שבהם אנשים לא הצטרפו. לא רק אני, יש עוד כאלה שלא הצטרפו. השאלה אם יש חשיבה. למשל, לבוא ולהגיד, כמו ששלחת מכתב לכל אלה שלא נמצאים, תשלח להם, יש אירוע עכשיו בזאפה... לא יודעת, תגיד איזה, סתם אני זורק את זאפה. בואו, אתם לא חברי צוות, בואו תראו, תראו כי טוב, מה שנקרא, תצטרפו. יש חשיבה כזאת או שהאירועים הם לחברי צוות בלבד?
תראי, מכיוון שאמרתי ש-90% מגמלאי צהל הם חברים בצוות.
שאלה באיזה שנים?
אז אוקיי, אז זה גם מעניין. לפני שעשיתי אותו מכתב שדיברת עליו כרגע, ביקשתי להפיק לי דוח של כל מי שהוא לא חבר צוות.
אוקיי.
קיבלתי את הדוח הזה, היו בו 3,800 אנשים.
אוקיי.
אמרתי, עכשיו נפלח אותו לפי גיל, אני רוצה להגיע עד גיל 67. להפתעתי... מה-3,800, 3,500 מתחת לגיל 67. מה זה אומר?
לא מפתיע.
לא מפתיע. מה זה אומר? שבעבר, כל מי שפרש היה ברור
נכון,
שהוא הולך לצוות.
זה היה אוטומטי.
היום זה ממש לא ברור.
לגמרי.
ולכן צריך לשנות את החשיבה.
נכון.
צריך לעשות את זה אחרת. פעם אחת זה באמת אותן פעילויות מוכוונות לצעירים.
אוקיי.
פעם שנייה אני רוצה לראות את הצעירים בתוך ההנהגה.
אין בעיה, אבל לא ענית לי על השאלה. בוא נדבר על המדיניות ועל ההנהגה.
אני רוצה לטפל בחברי צוות. תראי, אני התכתבנו ואמרתי לך, אחד הדברים שאני חושב שהם הכי חשובים, מפה אני הולך להרצות לכאלה שפורשים עוד בשנה הזאת.
מעולה.
בהרצאה הזאת, אני נותן להם הרצאה, אני קורא לזה 1+1. פעם אחת הם מקבלים ממני מה הצוות עושה, ואולי נדבר על זה בהמשך התוכנית. ופעם שנייה, גם מניסיוני כמנכ״ל ב-16 שנים האחרונות, במספר התפקידים, איזה טעויות עושים פורשי צה״ל כדי לא לחזור עליהם. בסופו של דבר, אני יודע שאני יוצא משם, אני גם מקבל אחר כך פידבק, שזאת הרצאה מצוינת. ראיתי את זה. עכשיו, בחודש דצמבר, פרשו 500 פורשי צה״ל. אני נכנסתי ביולי. מאז שנכנסתי, 700 פורשים פרשו. 97% הצטרפו לצוות. בעבר, בעבר, זה היה בסביבות 70-80%.
אוקיי.
גם הנטישה, אם בעבר יוזבים אותנו 10-15 בחודש, בכל השבעה חודשים שנמצא, עזבו שבעה אנשים.
אוקיי.
אז אני רואה בזה התחלה של משהו.
אין ספק שאתה מתחיל פה משהו, ובגלל זה הגעת. נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את ריקי גל, האיש קטה, ואז נמשיך, נדבר על מדיניות.
אפילו המחנק עומד להשתחרר כמו לא עברת אף פעם, כמו לא היית צרימה בנוף המטובח, כמו ראית כף יד בתוך אגרוף הזעם, כמו אלומת האור הנה מצאה אותך. האיש כתה
אז שמענו את ריק יגאל, ואנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם מנכ״ל צוות. דיברת על זה שאתה מגיע עכשיו ומרצה בפני פורשים. בוא תגיד לי, בוא תשמיע לנו ב-30 שניות את ההרצאה שלך, למה לי להצטרף לצוות עכשיו? כי הרי בן אדם לא יצטרף בשביל אירוע. אומן כזה או אחר, טיסלאם. אז למה?
טוב, קודם כל אמרתי שהשורה התחתונה היא שיש שם מישהו שישמור ויגן עלינו. שישמור ויגן שלא ייקחו לנו את מה ששלנו, לדוגמה תוספות הרמטכ"ל, ושיתנו לנו את מה שמגיע לנו. זה יכול להיות בשחיקת הגמלה ובהטבות רווחה שאנחנו לא מקבלים, ומסתבר שאנחנו צריכים לקבל. אבל אני אתן לך סיפור. את השבוע שלי התחלתי ביום ראשון בביקור בבתי הכלא הצבאיים.
ראיתי.
הייתי שמה. כי יש לנו פרויקט מדהים בהתנדבות, יש לנו מאות מהחברים, אפילו אלפים שמתנדבים, חלקם בפרויקטים של צוות. יש לנו פרויקט אחד יפה יפה, שנקרא פרויקט גדי, שבו בכל שבוע יש לנו 4 הרצאות בבתי הכלא, של אנשים שלנו, פורשי צהל, שמספרים ממורשת קרב ועד דברים שהיה להם בחיים האזרחים, נותנים מוטיבציה לחבר'ה, לכלואים האלה, וזה מצוין, זה כבר קיים כמה שנים. יש לנו פרויקט דומה במערכת החינוך, זה נקרא בשביל הארץ, ששם אנחנו מספרים על זכותנו על ארץ ישראל. ככה התחלתי את השבוע. אתמול הייתי בחצור הגלילית, בפגישה עם המתנדבים שלנו בגליל העליון, אחר כך הייתי באפולה. היום הייתי במכללת תורנים, ופגשתי שם 30 פורשי צהל, חלקם עדיין לובשי מדים, שעושים את הפרויקט, אחד הפרויקטים המדהימים של צוות, של הטובים בחינוך, נגדים וקצינים שעושים הסבה להוראה.
Okay.
אנחנו בכל שנה מכשירים כבר הרבה מאוד שנים, 120 מורים למערכת החינוך.
מי זה אנחנו?
צוות.
צוות מכשיר אותם?
של צוות.
לא, השאלה היא, אתה אומר אנחנו מביא, מכשירים.
צוות, זה פרויקט של צוות, אנחנו okay. עובדים בשלוש מכללות,
okay.
אחת בקיי בבאר שבע, בצפון.
מה המעורבות של צוות? בלהביא את האנשים?
צוות מביא את האנשים ומלווה okay. אותם לאורך כל הדרך, וגם
כשמה
נותן להם מעטפת.
מה
גם
למשל?
של תמיכה בזכויות שמגיעות להם ממשרד החינוך, וכל המלגות שנותנים להם במהלך הדרך, ואוזן קשבת לכל דבר ועניין. כי הם לומדים בתוך המכללה, אבל את המעטפת המנהלתית הם מקבלים מאיתנו.
אוקיי. Okay. עכשיו, אני מבינה שיש כל מיני פרויקטים שעושים אני, טוב אני, לקהילה.
לא, אז אני, מפה אני יוצא להרצות לפורשים. במקרה יצא שיש לי פה עכשיו הרצאה ל-100 פורשים ברמת אפעל, ואני אספר להם גם על הפרויקטים האלה, גם על הביטוחים הרפואיים והסיעודיים שלנו, שזה... זה ביטוחים, זה קבוצתי, זה משהו okay. שכדאי להקשיב לו. אחד, זה נושא הערבות ההדדית. צוות לקח על עצמו לטפל, ולצערי הרב, אחד הדברים שהדהימו אותי, שיש 1,000 פורשי צהל, mm-hmm. שבראש השנה קיבלו מאיתנו מענק של בין 500 ל-1,300 שקל,
mm-hmm.
כי אין להם כסף לכאורה לקנות אוכל לחג. איך הגענו למצב כזה שאנשים שעשו קריירה צבאית הגיעו למצב כזה?
נכון.
שאלה טובה. איך? אז אני מנסה להסביר בהרצאה שלי איך לא להגיע למצב הזה.
למשל?
למשל, אנחנו אחד הטעויות הגדולות של פורשי צהל, שהם חושבים שהם יצאו לפנסיה בגיל צעיר. הם לא יצאו ממש לפנסיה. השכן שלהם, שלא היה בצבא, הוא יוצא לפנסיה בגיל 67 עם 70% פנסיה.
אוקיי.
אנחנו יוצאים בין 40-50 עם 40-50% פנסיה. אם לא נשכיל להגיע לגיל 67 ויהיה לנו עוד את
תוספת.
אחוזי התוספת, אנחנו נהיה בנחיתות. Mm-hmm. ופה יש לא מעט אנשים שלא מוצאים את עצמם בהתחלה, והשנים חולפות, ומגיעים למצב שפתאום הם במצוקה כלכלית, okay. למרות שהם עשו קריירה צבאית.
Okay.
אני כל פעם נותן את עצמי כדוגמה, אני אגיע לגיל 67, אם אני אמשיך לעבוד כמו שעבדתי עד היום, עם 107% פנסיה.
אוקיי. Okay.
אז זה חובד. אחד הדברים, זה אחד, נכון, כי לא הפסקתי אף פעם לעבוד.
Mm-hmm.
זה אחד הדברים שאנחנו מסבירים. דבר נוסף שיש לנו, מעבר למענקים שאנחנו נותנים למצוקה,
רגע, אני רוצה
בגובה
שנייה...
של מיליון שקל בשנה.
רגע, קודם כל, השאלה היא מה שאתה אומר, זה אנשים צריכים לעבוד. אז קודם כל, אז בוא נדבר
בחשיבה,
על העניין הזה.
כן.
קודם כל, השאלה היא אם צוות מתעסקים בעניין הזה של ההשמה, אני יודעת שהתשובה היא כן, בוא תגיד כמה
כן,
מילים על
צוות,
זה.
צוות
כי זה לא רק שאתה נכון. עכשיו מרצה שצריך לעבוד, נכון. בוא תגיד מה אתה עושה.
כשאני פרשתי, מחלקת פרישה, הייתה מחלקת פרישה שנתנה מעטפת שלמה כל הזמן.
Mm-hmm.
היום זה בצורה אחרת שמלווים אותם בשנה הראשונה בלבד, וצוות לקח על עצמו את כל הליווי של אנשים, מיום הפרישה ועד בכלל.
אוקיי.
Okay. מה אנחנו עושים? יש לנו 5 יחידות תעסוקה, mm-hmm. בחמישה, על פני כל הארץ, שהם עושים גם השמות, כלומר, בן אדם מחפש עבודה,
okay.
ומעסיק שפונה אלינו, פונים לנו המון מעסיקים, מחפשים עובדים.
כן, יש מעסיקים שפונים אליכם?
בוודאי. Okay. יש הרבה שרוצים גם גמלאי צהל.
כמה מעסיקים פחות או יותר?
מאות, מאות. בכל הארץ יש לנו.
לא, בסדר, עדיין, השאלה היא כמה מעסיקים יש.
קודם כל, איפה שזה לא תלוי במכרז, אם זה משהו שהוא במגזר הציבורי, אז אין בריאה, זה הם יתמודדו דרך מכרז.
לא, גם מכרז, אתה יכול להביא לפתחי את זה שיש מכרז.
ברגע שהם מחויבים מכרז, אז הם גם מפרסמים את זה בתקשורת, ואנשים יודעים את זה גם בלעדיי.
אוקיי.
אני מדבר על אלה שלא, שמחפש עכשיו מישהו, אני הרבה פעמים השתמשתי, כשהייתי בתפקידים הקודמים שלי, ביחידות התעסוקה של צוות, לחפש עובדים או מנהלים.
אוקיי.
הייתי פונה למנהל את היחידה
זה אתה, באזור. כי אתה כבר פורש צהל ואתה גם מוכן לקבל.
יודעים, הרבה כמוני יודעים.
כן, יש בוודאי, מעסיקים שיודעים בוודאי, את הדבר
בוודאי,
הזה.
גם...
אני גם עוד משהו שאני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, כי התחושה שלי זה שהרבה פעמים אין ספק שפורש צהל יודע מה היתרון של משרת קבע אחר. השאלה היא איך מגיעים למעסיקים שהם לא פורשי צהל,
נכון.
ולא בהכרח מתים
זה,
על אנשי
זה
הקבע.
נכון, אגב, לפעמים זה גם לרועץ.
נכון.
מנהלות יחידות תעסוקה, יש לנו 5 יחידות תעסוקה עם מנהלות, הם, התפקיד שלהם זה ללכת לכל, באזור שהם, בפריפריה שלהם, mm-hmm. ולהגיע לכל המעסיקים ולהציע את החיבור שלנו. היתרון שלנו, שאנחנו לא גובים על זה עמלה, אנחנו עושים את זה לא שום תמורה. לא צריך לשלם לנו עמלה, שאני עובד עם חברת השמה, אני אמור לשלם שהיא עמלה,
mm-hmm.
לנו לא משלמים כלום, ואנחנו מביאים כוח אדם מאוד מאוד איכותי, במגוון רחב.
יש לך איזה שהם נתונים להגיד לי על השמות שמצליחות?
אנחנו עושים מאות השמות בשנה. יותר מזה, אנחנו, יש לנו איזה לוגו, תעשו כבוד, תעסוקה וכבוד. כל אחד שמוצא אצלנו הסמה, אנחנו מפרסמים אותו. דרך הדברים האלה אנחנו גם מעצימים את האנשים האחרים שלא יפחדו ולא יתביישו. יש לנו גם קורסי הסבה מקצועית. מה לעשות? יש הרבה אנשים שיוצאים מהצבא, והמקצוע שלהם לא רלוונטי לאזרחות.
תן לי דוגמה.
אנחנו עושים, עכשיו סיימנו 3 קורסים של מטיסי רחפן.
אוקיי.
תתפלי, שהיום המקצוע הזה מאוד מבוקש. היו שם אנשים במינת גילאים מגיל 40, גם גיל 70. אצלנו אין מגבלה. החברה שעושה את הקורס מתחייבת לקלוט 70% מהבוגרים לעבודה אצלהם. אותו דבר זה ממונה בטיחות בעבודה. קבטים, פרמדיקים, חשמליים, כל דבר שיש לו ביקוש, אנחנו פותחים קורסים מקצועיים על חשבוננו, ואנשים עושים את הקורס הזה,
על חשבונכם? הקורסים הם על חשבונכם?
אנחנו מסבסדים, אנחנו מסבסדים את הקורסים, והחבר צוות שמצטרף לקורס משלם איזשהו סכום סמלי ועושה את הקורס הזה, אבל 70% שהוא מוצא עבודה אחרי הקורס הזה. מעבר לזה אנחנו עושים סדנאות העצמה, נותנים לאנשים כלים איך לגשת לרעיון, מה זה מרכיב שכר פנסיוני, איך למצוא עבודה. כל הדברים האלה אנחנו עושים ללא שום תמורה. זה חלק מהמחויבות שלנו. אני קורא לזה ערבות הדדית, זה גם בא לידי ביטוי, גם בנושא של התמיכה בפרט, אנשים שנקלו למצוקה, וגם יש לנו מערך שלם של הלוואות, מהתקציב שלנו שאנחנו נותנים הלוואות, אם זה הלוואה הדדית, אם זה הלוואת גישור, אם הלוואה בנקאית, מהתקציבים שלנו, וזה יוצא מן הכלל. זאת אומרת, לפורש צהל יש גם את חבר וגם את צוות להלוואות.
תגיד, דיברת בתחילת הדברים על זה שיש לכם, כמה אמרת? 36,000 חברים?
42.
42,000 חברים. כמה מתוך החברים האלה באמת מחוברים לארגון והם לא רק רשומים שם?
שאלה טובה, שאלה טובה. שאלה טובה, זה מאוד תלוי. אגב, אולי, ישנם יישובים שיש בהם שכונות צבאיות, כמו לדוגמה מודיעין, ראש העין, יבנה, שאפשר לראות שם שאחוז יותר גבוה של אנשים פעילים בסניף, וישנם ערים כמו גבעתיים, חולון ובת ים שפחות. הממוצע הוא בין 20-25%.
וואו, זה נמוך.
זה הממוצע.
אוקיי.
מי שבדרך כלל מגיע לפעילות של תרבות ופנאי, זה אנשים שהם לגמרי בפנסיה, שהם רוצים את זה. זה נותן
עזוב גם אותי תרבות ופנאי, אני מדברת איתך, אתה מדבר על פעילויות נוספות שקיימות, אז אני אומרת, 20-25% מהחברים, לא, זה ממש מעט אנשים
רגע,
שמעורבים.
אני דיברתי על תרבות ופנאי.
אוקיי.
בביטוחים הרפואיים יש לנו עשרות אלפים.
לא, אבל אנשים, אתה יודע, אנשים שפונים אליכם, שרואים בכם כתובת, בין אם לצורך הלוואה.
לא, אז הרבה יותר, לא. אז אני חוזר בי. אני התכוונתי לתרבות ופנאי, הלוואות כולם.
לא, אבל השאלה,
כל מי שזה נזכר, השאלה אני לקחתי לא בכם, מזמן הלוואה.
השאלה היא אם אנשים רואים בכם, כשאני עכשיו יש לי קושי, השאלה על מי אני חושבת. האם אני אחשוב על צוות, או שאני אחשוב על, לא יודעת, על הבנק או על חבר. שאלה אם אנשים רואים בכם כתובת.
אני מאמין שכן. אני מאמין שכן. יש לנו מגוון רחב של דברים שאנשים יכולים לעזר בנו, בין אם זה בתעסוקה, בין אם זה בהלוואות, בין אם זה מענקים, בין אם זה לעזור אפילו לילד שמתגייס לצבא. כל מיני דברים. הכל. פונים מכל דבר. זה, זה, זה חלק מהעניין של הערבות ההדדית שלנו.
זה נכון. אני אומרת רק, השאלה היא המודעות. המודעות לאפשרות.
זה לא הייעוד של הארגון, תלוי, שוב. הייעוד של הארגון זה לשמור ולהגן על הזכויות. אם עכשיו מישהו נקלע למצוקה כלכלית, הוא יבוא אלינו ראשון. לפני שהוא ילך לרווחה בעירייה, הוא קודם כל יגיע אלינו, זה בטוח.
זה דוגמה פחות טובה, כי לעירייה הוא בטח לא אלה.
אבל אם הוא זקוק להלוואה, ואם הוא זקוק לבעיה רפואית, אז אנחנו יודעים לטפל בו. ותעסוקה, אגב, בתעסוקה אני חייב להגיד פה, ששם אנחנו מאוד מוכוונים לאוכלוסייה של הצעירים. בעיקר לצעירים, אם זה לינקדין, אם זה הרצאות בתחומים שרלוונטיים לדור הצעיר, איך למצוא את התעסוקה, וההקפדה שלי, כהנחיה אפילו, להשתמש אך ורק בפורשי צהל.
מה זאת אומרת?
אני חושב שזה, יש להשתמש. לזה יתרון. יש לנו הרבה מאוד פורשי צהל, שהם אנשים מקצועיים.
אוקיי.
אם זה בתחום של הייעוץ המשפטי.
הבנתי.
אם זה בתחום של הנדלן. אם זה בתחום של ייעוץ מס. כל מרצה.
בהרצאות.
כל מישהו שרוצה להיכנס אלינו, התנאי הוא קודם כל שיהיה
פורש.
פורש צהל.
אוקיי. בוא נדבר, אם אנחנו מדברים על הפורשים, אז בוא נסתכל קצת קדימה. דיברנו על זה שיש פנסיה צוברת. ואז אנשים לא מגיעים בכלל לפנסיה. הרבה אומרים לעצמם, אוקיי, גם ככה אין לי, לא תהיה לי בסוף פנסיה, אני יכול לקחת את הכסף שלי לאן שאני רוצה, ואז הם בכלל לא מגיעים לשלב הפרישה. אז בעוד כמה שנים, לא יודעת, אולי 10, אולי יותר, אולי לא יהיו חברים בצוות. אז מה?
לא, זה לא יקרה, אבל מה שכן יכול לקרות זה שיש שם כמות מכסות פרישה שהם ירדו ב-30% לקצינים.
גם זה.
הקצינים היום עד גיל 34 הם משרתים רגיל, ואז הם עוברים, יש מודל לשאר השני, מי שלא רואים בו פוטנציאל סגן אלוף, הוא משתחרר. אנחנו היום בצוות...
תתקרב רק קצת למיקרופון.
אנחנו בצוות היום, באמת מבחינה אסטרטגית, ישבנו ואנחנו הקמנו ועדה שהיא בראשותי, לתת המלצות לדירקטוריון של צוות, האם נכון לשנות את הקריטריון של צוות, ולקלוט גם אנשים שהם פורשי השאר השני, כאלה שהגיעו לגיל 34, ועזבו את השירות, אם נכון לתת להם בית. הם לא פורשי צהל, זה שינוי של ההגדרות של הארגון הזה, זה עוד לא הוחלט, אבל המגמה היא כזאת של החבר'ה ששירתו 14 שנות קבע, לקלוט אותם כחברים בצוות. אני חושב שזה משהו שהוא מתבקש. זה לא אומר שאם לא נקלוט אותם, אז אנחנו נתחיל לרדת, אבל זה לא יהיה אותו כמות פורשים שיש כל שנה. זה נכון. נכון. זה נכון.
בוא נדבר רגע
אבל
אחד.
אבל תוחלת החיים עולה, אז תזכרי את זה גם כן.
כן, אבל סיכמנו שאנחנו רוצים נכון, להצעיר את נכון, הזה. נכון. דיברנו על מדיניות.
כן.
אמרת שאתה רוצה לראות את החבר'ה הצעירים
נכון.
בהיבט הזה של המדיניות. בוא, תן לי דוגמה לדברים כן. שאתה אומר, אני רוצה לשנות אותם. לאן הולכת לאן נושבת הרוח?
זה ממש מתבקש, כי היום הארגון הזה, ארגון צוות, את נגעת בזה, הוא ארגון שמנוהל בעיקר על ידי אנשים מבוגרים שזמנם פנוי. ואני לא רואה שם בתוך ההנהגה, לא בדירקטוריון, לא במחוזות, לא בסניפים, ששם אנשים נבחרים אחת לארבע שנים. זה בבחירה ישירה היום. ואני לא רואה בכלל צעירים, מעט מאוד. לא אגיד לא רואה בכלל, מעט מאוד.
אוקיי.
ואני רוצה לראות אנשים, אפילו לצורך העניין, לשריין להם, יש לנו 24 אנשים בדירקטוריון של צוות, אני רוצה לראות שם לפחות 8 אנשים שהם צעירים.
אוקיי.
שהם גם ישפיעו במדיניות, שנשמע את קולם, גם שם, גם בסניפים. אנחנו עובדים על זה, הקמנו את הצוותי החשיבה האלה, עכשיו אנחנו מקימים צוותים שלמים במחוזות, בפברואר 24, כשיהיה לנו בחירות לארגון, אני מצפה לראות חבר'ה צעירים מגישים את עצמם מועמדים, גם לסניפים, גם למחוזות וגם להנהלת הארגון, גם אם זה לצורך העניין יהיה במרכאות בפקודה, לפקודים שלי, ויש לי רבים.
הם כבר לא, הם כבר לא.
אבל הם עדיין מקשיבים לי. אני רוצה לראות אנשים צעירים, ויהיו אנשים צעירים.
הזמן נעף לנו. נעשה עוד הפסקה מוזיקלית. נשמע את מוני ארנון, תמונה שבורה. מוקדש לחברתי הטובה, אז מוני ארנון.
בבוא הזמן
אז שמענו את מוני ארנון, ואנחנו ממש מתקרבים לחלק האחרון של התוכנית. אני רוצה לדבר על, דיברנו עד עכשיו על עשייה קדימה. אני רוצה רגע לא להתעלם ממה שהיה. אני יודעת שיש טענות שבעבר היו הסדרים כספיים בכספי העמותה. אמרת לי שבסוף התוכנית אולי אפילו אני אצטרף לצוות. אז אם אני מצטרף לצוות, אני רוצה לדעת שכשאני משלמת עכשיו דמי חבר חודשיים, לא מגיע מישהו ולא יודעת, מעלים את הכספים. אז איך אני יודעת שמה שהיה לא קורה עכשיו שוב?
אחד הדברים שאנחנו ניזונים בהם זה... שאנחנו ניזונים מרשתות החברתיות, גם אני, לפני שהגעתי לצוות, אני חבר בכל הקבוצות, וגם אני הייתי רואה המון דברים לא טובים על צוות.
Mm-hmm.
מה שהפתיע אותי יותר, זה שאף פעם לא הייתה תגובה.
Okay. זאת אומרת,
זה היה במעמד צד אחד. אני בעצמי הוטעתי.
אוקיי.
לא, לא נרחיב. כשנכנסתי לתפקיד, אמרתי, הדברים האלה נגמרו, אם מישהו כותב משהו לא נכון על צוות...
עזוב, אני לא שם, לא. אני מדברת על... שאלתי שאלה ספציפית על אי-סדרים כספיים. יש היום ביקורת, יש מבקר, יש עורך חשבון פנימי, חיצוני, אז בוא נדבר על זה.
זה ארגון, אולי עם הארגונים הגדולים ביותר שיש. ארגון עם 42 אלף חברים שמשלמים דמי חבר, אין הרבה ארגונים כאלה גדולים.
יופי, אז...
אנחנו עמותה.
אוקיי.
שכל החוקים שחלים על עמותות חלים עלינו. אנחנו נבדקים כל שנה על ידי מבקר העמותות. מבקר מערכת הביטחון בדק אותנו. הוציאו המון דברים ש... או שהם הוצאו מהקשרם או שהם לא נכונים, אבל כשזה נעשה במעמד צד אחד, הרושם שאנחנו מקבלים, שיש בעיה, אין שום בעיה.
בוא תגיד לי רגע, יש, עזוב, יש, לא יודעת, הכספים של העמותה מנוהלים על ידי רואי חשבון
בוודאי.
פנימי?
בוודאי.
אוקיי, יש ביקורת
גם
חיצונית?
גם חיצוני, בוודאי. יש עלינו גם ביקורת של רשם העמותות.
עזוב את הביקורת של רשם העמותות, אני לא יודעת, עובדה היא שאתה יודע, רשם העמותות יכול להגיע לעמותות מסוימות. אני שואלת
אנחנו
פנימית.
מתנהלים, אנחנו מתנהלים, יש לנו רואי חשבון חיצוני, יועץ משפטי חיצוני.
אוקיי.
אנחנו, יש לנו ועדת ביקורת שנבחרת, והיא חיצון, היא עושה ביקורות, אנחנו מקיפים את עצמנו בביקורות, שאני שואל את עצמי כמה ביקורות, יש כל כך הרבה ביקורות, במחוזות, בארצי. אנחנו ארגון שמבקר את עצמו יותר מכל אחד אחר, כולל עם מבקרים חיצוניים.
זאת השאלה, מבקר לך, חיצוני הוא החשוב.
אני אומר לך שאנחנו, א', אני בא מארגון שביקורת תמיד, תמיד זה דבר חיובי, הדרך היא לא פחות חשובה, אני אומר לכל אחד, יש לך ביקורת, אני מוכן לשמוע, אני מוכן להקשיב.
אוקיי.
להפך, אם אני אלמד משהו ממישהו, אני רק הרווחתי מהדבר הזה. אני יכול להגיד לך בלב שלם, הארגון הזה, זה לא, הארגון הזה מתנהל בצורה מופתית, אין לו שום בעיה, הוא עובר הכל בצורה מסודרת, כולל אספת נבחרים של 156 אנשים. לא מצאתי ולו פגם אחד. זה שיש אנשים שחושבים שאנחנו עושים משהו שהוא לא נכון, לא מקבלים את זה.
לא, זה שאין פגם בשום דבר בהתנהלות של צוות, אני לא בטוחה שזה הייתי אומרת.
אני לא יכול להשפיע על העבר, אני יכול להתייחס, אני יכול להשפיע על העתיד, ולכן אני גם לא מתייחס למה שהיה. גם אם היה, היה חשב שמעל וישב בכלא. היה חשב בצוות, פורש צהל אגב. שמעל בכספים.
אז הנה, אז אתה אומר, היה, לא שלא היה,
ולא ש... לפני 10 שנים, נכון?
אין בעיה, ואני שואלת מאז...
אבל הפיקו מזה את כל הלקחים.
זה מה שאני שואלת.
היה דוח של אלוף פרחי.
בן ציון פרחי.
בן ציון פרחי, את מכירה אותו. עשה מעין ועדת חקירה. יישמו את כל הלקחים.
כן, אז זה מה שאני שואלת. אתה יודע, אנחנו מכירים את זה, שיש מלא מלא ועדות וכלום לא קורה.
אני חותם, את יודעת, חלק מהלקחים היה שהמנכ״ל יחתום על כל דבר, אז אני חותם גם על 5 שקלים, ואם לי לחתום.
בסדר גמור?
עד כדי כך.
בסדר גמור.
אז אני אומר בסדר, אני זורם עם הדבר הזה.
אוקיי.
זה ארגון גדול עם מחזור גדול, וזה בסדר גמור.
אוקיי. בוא נדבר על הממשק שלכם מול מופת. אמרת שמחלקת פרישה מלווה עד נקודה מסוימת, ומשם אתם מלווים, מה, בהיבט של השמה, בעוד היבטים?
קודם כל אנחנו התאמנו את עצמנו למציאות. אם היום אנחנו עושים סדנאות לינקדין, אנחנו עושים סדנאות של שוק ההון, אנחנו עושים סדנאות בקורס אנגלית.
כשאתה אומר אנחנו עושים סדנאות,
זה צוות.
רגע, אני עכשיו גרה בחיפה. אם אני נכנסת בזום, אוקיי, שזה אומר שזה לא קשור לסניפים.
זה קל מאוד. כן, כן, זה ארצי.
אוקיי. ונגיד אני רוצה לעשות סדנת אנגלית, לא יודעת מה, זה בתשלום, זה בתשלום סמלי, זה במה?
זה בתשלום שנסגר מולנו, זאת אומרת, okay. זה כמובן עם ההנחה שלנו, אנחנו עושים את המכרז לצורך העניין,
okay.
ובוחרים את הספק, נותנים מופע של, שמסביר לכל מי שמעוניין מה כולל הקורס, mm-hmm. מה כולל המחיר, ואנשים מצטרפים לזה, ואנחנו מלווים אותם.
אוקיי.
Okay. יש לא, דברים שהם העשרתיים, סדנת לינקדין זה העשרתי.
נכון.
יש אנשים שלא מכירים, אבל היום זה כנראה משהו שצריכים אותו.
Mm-hmm.
אז דווקא פורשי צהל שבאים ממקום שלא ידעו להשתמש בדבר,
נכון.
זה מאוד חשוב להם.
לגמרי חשוב. מה שאני שואלת זה מבחינת איך זה עובד. אז א', אתה אומר זה עובד בזום, ב', אני שואלת מבחינת...
חלק מהדברים זה לא בתמורה כמובן.
אז זהו, זה מה שאני...
סדנת לינקדין זה לא בתמורה.
אז... זאת אומרת שזה בחינם.
כן, אנחנו מסבסדים את זה, כן.
הבנתי.
אנחנו נשלם למרצה לצורך העניין.
הבנתי.
והוא ייתן את ההרצאות, ומי שירצה ייכנס לדבר הזה וילמד מה הדבר הזה.
אוקיי, אז עכשיו בוא תגיד לי רגע, בסניף, כשאני מגיעה לסניף בחיפה, מה יש לי שם?
הסניף, יש שם אנשים שהתנדבו, נבחרו, והם עושים רק פעילויות של תרבות ופנאי. זה יכול להיות הרצאות, זה יכול להיות הופעה של מישהו, טיול, מהסוג הזה, וזה מסובסד על ידינו.
הבנתי, אוקיי. דיברנו על הממשק מול מופת, שם היינו.
אז... אנחנו חלק מהצבא. בסוף אין לנו ועד עובדים ואין לנו הסכם עבודה קיבוצי. הצוות לצורך העניין הוא המייצג של הגמלאים.
אוקיי.
מול מי אנחנו עובדים? אנחנו עובדים מול מופת בכל מה שקשור בתחום הפרט והפרישה. אנשים שפורשים, הלוואות, מענקים, חבר. ומול היועקל בכל מה שקשור בזכויות שלנו ובכספים שמגיעים לנו. ובסך הכל, אני חושב שמערכת העבודה שלנו מול מופת, מופת היום זה גם מחלקת פרישה, גם מטש וגם מחלקת פרט.
נכון.
בעבר זה היו שלוש מחלקות, אז אנחנו עובדים מול כל הגופים האלה ביחד. Mm-hmm. יש הרבה מאוד דברים שאנשים זקוקים להם, אם זה יש להם בעיה בתלוש שכר, לא קיבלו תוספת. אנחנו מחזיקים מהתקציב שלנו גם נציגה שיושבת במופת ונותנת מענה מעבר למה שמופת, אם את עכשיו מתקשרת, למוקד של מופת, אז אם את חברה צוות, את יכולה להתקשר לרוחמה, והיא תטפל לך צ'יק צ'ק.
לא כן, יש לעבור... נציגה, כן, זה למשל
אנחנו
משהו.
מחזיקים, אנחנו מחזיקים את זה על חשבוננו. אותו דבר זה גם בביטוחים הרפואיים. אנחנו מחזיקים צוות אצלנו, שנותן מענה מעבר למוקד סילוק תביעות שהוא חברת מדנס. אנחנו מחזיקים עוד שלוש משרות, ואם עכשיו למישהו לא רוצה לעמוד עכשיו ולחכות בתור, או שזה לוקח הרבה זמן, אנחנו נעזור להם ונפתור להם.
תקשיב, אני חייבת להגיד לך משהו. תשמע, יש לנו עוד כמה דקות. אני יכולה להגיד לך, שאם למשל אני הייתי יודעת שיש נציגה של צוות במופת, שיש לי שאלות ואני רוצה לשאול אותה אם התאום שכר שלי הגיע, לא הגיע, כל מיני דברים כאלה. זה משהו שהוא פרקטי. זה לא עוד הופעה או פחות הופעה. זה משהו שהוא פרקטי, הוא מעניין את הפורשים הטריים. השאלה היא, אני עכשיו נכנסת לאתר צוות, איפה אני רואה את הדברים הפרקטיים שרלוונטיים לי בתור מי שפרשה לפני חצי שנה, לפני חצי דקה, או לפני 10 שנים. דברים שכל פורש רוצה אותם.
אנחנו, קודם כל אנחנו מעדכנים כל הזמן. יש לנו צוותון שיוצא פעם בחודש.
כן, אבל יש שם המון מידע, נכון? נכנסתי לאתר.
נכון,
איפה אני מוצאת את הדברים שקריטיים?
אנחנו, תראי, זה ארגון שהוא קיים 62 שנים, זה לא שאת נכנסת עכשיו, אז איפה אני מקבלת את הכל? אז א', יש לך באתר את הכל.
אוקיי.
כל בעלי התפקידים שיש בצוות. אין הרבה, בסך הכל יש 33 עובדים בצוות.
אוקיי.
אז את יכולה גם דרך הדבר הזה. יש לנו, לכל אחד יש לנו מנהל מחוז בשכר, שכל פורש צהל אמור להכיר אותו, ואם יש לו בעיה הוא פונה, אז הוא יחבר אותו. אנחנו גם יותר מנגישים את זה, אנחנו מביאים אותה גם פעם בתקופה לכל מחוז, כדי שאם יש למישהו איזושהי בעיה יותר מורכבת, שיבוא ויפגוש אותה. לא רק ידבר איתה בטלפון.
את הנציגה.
כמובן.
אוקיי, הבנתי.
כמובן.
טוב, יש לנו עוד 2 דקות. בוא תגיד לי, מכל האתגרים וכל הזה, 2023, אנחנו בפתחה של 2023, מה הדבר שאם אני מראיינת אותך פה בינואר 24, אתה אומר לי, זה היה היעד שלי, ועליו עשיתי וי, והנה ינואר 24, אני פה.
אז אני, יש לי קצת יותר מיד אחד. פעם אחת שמתי לעצמי באמת לסדר את כל העיוותים שהיה לנו בתחום של השכר. זה גם למאבנים לכל החיים. זה שחיקת הגמלה שהבטיחו לנו ב-2012 שיתפלו בנו, ולדעתי זה לא טופל מספיק טוב. אז זה אחד הדברים שאני שמתי לעצמי, לטפל בהם ב-2023 ולגמור עם זה, אני מאמין שאני אצליח.
שם אתה תלוי בבגץ, זה כבר שאלה פוליטית.
לא, שחיקת הגמלה זה משהו שאנחנו הוצמדנו למדד ב-2012, וכל שנה היו צריכים לבדוק אם יש שחיקה או אין שחיקה.
לא, בסדר, זה דיבר.
היא לא הייתה בדיקה מספיק טובה בעיניי, וגם הנושא של המאבנים לכל החיים, זה לא צריך בגץ, זה תיקון תקנת שר ביטחון בוועדת העבודה והרווחה, וזה דבר שאפשר לעשות אותו יחסית בקלות, ואנחנו נעשה אותו. אני חושב שפה זה המחויבות שלנו לאנשים. מעבר לזה, אני ארצה לראות ב-2023, א', יותר השתתפות של אנשים. זה אחד היעדים ששמתי לעצמנו. יותר צעירים מעורבים גם במדיניות, אם זה בסניפים, במחוזות ובהנהגה, ולראות יותר פעילות שלנו בתחום של התעסוקה בנושא ההשמות. אני רוצה לראות יותר הצלחות בתחום הזה, יותר אנשים שבזכותנו יתקבלו למקום עבודה. זה לא שאנחנו לא טובים, אנחנו מצוינים, אבל אני אומר, אם לא נשים יעדים מאתגרים, לא נגיע אליהם. אז אנחנו בכיוון.
מעולה. אז קודם כל נגיד לך תודה שהגעת, ותודה על הרעיון ועל הפתיחות, וגם כמובן נאחל הצלחה, נראה לי הצלחתך, הצלחתנו.
בוודאי.
אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל, אנחנו נהיה פה כמו תמיד יום שלישי בשעה אחת, עם מרואיין חדש, נושא חדש. אנחנו מסיימים טיסלם, לכי ילדה אהובה, וזהו, אנחנו מאחלים לכם שיהיה המשך יום מוצלח, מבורך ומצוין. לכי ילדה אהובה, תסלם. ביי.
לכי ילדה אהובה אל חופים רחוקים אל חלומות אחרים יש עוד דרכים שאותן לא עברו מעולם לכי לשם Feliz
בסוף העולם.